עוסקים בסוגיית בית המדרש. מה המטרות ומה המגמות שבגללן אנחנו יושבים בבית המדרש? אז בזמן אלול קצת נגענו בפסקה הראשונה, שנכנסו רבותינו לכרם ביבנה. עסקנו קצת בהבנת משל הכרם. למה הישיבה היא כרם? מה הבחינות שבכרם? ומילא גם המטרות של הכרם, שהיא הבחינה הנקראת בית מדרש. זה פחות או יותר עסקנו, והתחלנו קצת, אם אינני טועה בפעם האחרונה, התחלנו את הפסקה הבאה. כלומר, עמוד 3, אין היה ברכות בית, עמוד 386, פסקה שין למד ג' לכאן הגענו. והזכרנו פעם אחרונה, שהגמרא אומרת, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, היו שם את ארבעת החכמים, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי נחמיה ורבי אלעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי. אומרת הגמרא, פתחו כולם בכבוד אכסניה. ואם אנחנו באמת נסתכל בהמשך, נגלה שבאמת הם פתחו בכבוד אכסניה. כפי שמופיע בהמשך, פתח רבי נחמיה בכבוד אכסניה, פתח רבי יוסי בכבוד אכסניה וכו'. אז הכותרת הכללית היא, פתחו כולם בכבוד אכסניה ודרשו. אבל כשאנחנו רואים את המשפט הבא, מי היה הראשון שדיבר? פתח רבי יהודה ראש המדברים בכל מקום, במה? בכבוד תורה. הרגע אמרת, פתחו כולם בכבוד אכסניה. נו, אז אם פתחו כולם בכבוד אכסניה, א', צריך להבין למה פתחו בכבוד אכסניה. ב', למה באמת רבי יהודה הראשון, הפותח הראשון, הוא דווקא מדבר על כבוד תורה, ולא על כבוד אכסניה. אם אפשר לומר את זה בכותרת לא נכונה, מדוע חשוב להתחיל בכבוד של ענייני דרך ארץ, עולם הטבע, עולם הזה, ואילו רבי יהודה מתחיל דווקא בעניין של כבוד שמיים, של משהו מעבר לדרך ארץ, ומעבר לעולם הזה. מה הסיבה? אז בפעם הקודמת התחלנו, אבל היות וכבר עבר קצת זמן, אז הייתי מרשה לעצמי להתחיל שוב מחדש את שילדה מן ג' ולהתקדם. אז פתחו כולם בכבוד אכסניה ודרשו, פתח רבי יהודה ראש המדברים בכל מקום, בכבוד תורה ודרש. מדוע דווקא רבי יהודה, מדוע הוא מתחיל, מה זה ראש המדברים, מדוע הוא מתחיל בכבוד תורה, איך זה מסתדר אם כולם פתחו בכבוד אכסניה וכו'. אז פעם קודמת התחלנו את המשפט הראשון. מתוך שהנטייה לאחת הקצוות אינה נכונה, על כן ראוי לחבב יישובו של עולם והעוסקים בו, מתוך שעל ידם יוכלו להחזיק מעמד תלמידי חכמים, מאירי אור התורה. אז פעם קודמת עסקנו במילים הראשונות של המשפט הזה. מתוך שנטייה לאחת הקצוות אינה נכונה. באופן כללי מאוד מאוד אמרנו פעם אחרונה, פעם קודמת, שאנחנו חיים בעולם שיש בו שלוש בחינות. יש בו שני קצוות ואמצע. זה האופי של העולם שלנו. שני הקצוות באופן כללי הם היתר, החסר והממוצע. הממוצע הוא לא בעצם פשרה בין יתר לחסר, בין יתרון לחיסרון, כלומר בין יותר מדי לפחות מדי, אלא האמצע הוא בעצם כולל את שתי הקצוות. ולכן האמצע הוא לא מפשר בין שני הקצוות, אלא האמצע כולל את שני הקצוות. ולכן כשאנחנו חיים בעולם שלנו, שיש בו בחינות שונות, אנחנו צריכים לזהות בעצם את הממוצע, את האמצע, את הבינוני, במובן החיובי של המילה, כלומר את הכוח שממצע וכולל בקרבו את שני הכוחות. ולכן כשאנחנו מדברים, על למשל מידות, אנחנו מדברים על מידת האמצע לא כפשרה, אלא מידת האמצע שכוללת את שתי הקצוות. כמו הדוגמה הפשוטה שהזכרנו אותה אם אני טועה, מידת הענווה היא מידת האמצע שכוללת הרבה מאוד שפלות רוח, קצת מאוד גאווה, ואז מלא האמצע הזה כולל את שתי הבחינות. ולכן אנחנו מגלים את הקדוש ברוך הוא בשתי הבחינות. גם מהו ענוותן, גם מהו שפל רוח, הפתה שפל רוח, גם מהו גאוותן, הפתה גאוותן. והמכלול של שניהם נקרא ענווה. כמובן אמצע זה לא אמצע גיאומטרי על אמצע הדרך 50%, אלא אמצע זה אמצע איכותי. בכל מידה יש לה את האמצע שלה, וכאן למשל תלמיד חכם צריך שמינית שבשמינית שבגאווה. אז האמצע פה אצל תלמיד חכם זה שמינית שבשמינית שבגאווה. אבל 63 חלקי 64 חלקים, אם אפשר לומר כך, לא, זה לא נכון, רק בשביל להסביר, שפלות הרוח. זה נקרא אמצע של ענווה. אז כשאנחנו חיים בעולם שיש בו קצוות, יש בו כוחות שונים, וכל כוח יש בו יתר וחסר, אנחנו, התפקיד שלנו זה לגלות את האמצע שמכליל את שני הקצוות, שכולל את שני הקצוות. באמת, האמת שאפשר להתפזר על זה הרבה מאוד, אני מרגיש שאני מצא דברים מרחפים. הייתי רוצה להגן את זה בעוד איזה, עוד נקודה אחת אולי. אמרנו את זה גם פעם. הפסוק שמתאר את בריאת האדם, אחד הפסוקים, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. לכאורה, אם המילה בצלמו הכוונה בדומה לו, ויברא אלוהים את האדם בדומה לו, אז למה צריך להוסיף בצלם אלוקים? אמרת, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, ברא אותו. מספיק. ואפילו ברא אותו גם מיותר. מדוע התורה מוסיפה בצלם אלוקים ברא אותו? אלא, כשאנחנו אמרנו שהאדם דומה לבורא, במה הוא דומה? יש לבורא הרבה תכונות. מצד מה אנחנו דומים לו? האם למשל אנחנו דומים לו בזה שאנחנו לא בגוף? לא. האם אנחנו דומים לו בזה שאנחנו חיים ולא מתים? כלומר, חי וקיים, מלך חי וקיים? לא, אנחנו חיים ולא קיימים. האם אנחנו דומים לאדם, סליחה, דומים לבורא, בזה שהוא יודע כל תעלומות? לא. האם אנחנו דומים לו בזה שהוא ראשון ואנחנו ראשונים? לא, היו לפנינו. אחרון אין אחריו? לא, יש אחרינו. אז במה אנחנו דומים לו? זה כותרת כללית. התורה אומרת מדויק במה אנחנו דומים לו. ויברא אלוהים את האדם בצלמו. ונסביר את המילה בצלמו כרגע, למרות שזה לא מדויק, בדומה לו. זה כותרת ראשית. עכשיו, מה הדיוק של הכותרת הזאת? בצלם, אתה יודע, בדומה לו למה? ויברא אלוהים את האדם בדומה לו, דומה לו באלוהים. אנחנו דומים לו בזה שיש בנו בחינת אלוהים. מה זאת אומרת? מה זה אלוהים? לא? בעל הכוחות כולם. אלוהים זה בעל הכוחות כולם. כלומר, התכונה שמייחדת את האדם יותר משאר הנבראים, ובזה אנחנו דומים לו, היא שאנחנו כוללים בקרבנו כוחות רבים. לא כל הכוחות כמוהו, אבל כוללים בקרבנו כוחות רבים. למשל, אחת הדוגמאות, רק כדי לקרב את זה אלינו, אחת הדוגמאות שהזכרנו את הפעם, מופיעה בספר המידות, דוגמה מתוקה מאוד, הוא שם מדבר על מידות. אז הוא אומר, לבורא יש הרבה מידות. וכל בעל חיים, כל בעל חיים קיבל מהבורא, אם אפשר לומר, מידה אחת. כמובן ברמה של בעל חיים. למשל, כל האריות, יש להם ביטחון עצמי. כל השפנים, פחדנים. כל הסוסים, גאוותנים. כל הנמלים, זריזות. כל הנמרים, עזים. כל הדובים, עצלנים. כל החמורים, טיפשים. כל השואלים, ארמומים. וכולי, זה הדרך. כלומר, כל בעל חיים קיבל, ברמת בעל חיים, קיבל מידה אחת של הבורא, והוא יודע לגלות רק את המידה הזאת. סוס לעולם לא יהיה ענוותן, דוב לעולם לא יהיה חרוץ, נמלה לעולם לא תהיה עצלנית, שפן לעולם לא יהיה בעל ביטחון עצמי, ואריה לעולם לא יהיה פחדן. אבל האדם הוא גם אריה וגם שפן. הוא גם סוס וגם דוב. הוא הכל ביחד. כלומר, המידות האלוקיות, אם אפשר לומר, הוכללו באדם. זה רק דוגמה אחת שקשורה למידות, אבל זה הרבה מעבר למידות. אם כן, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, כותרת ראשית, עכשיו, במה בדיוק בצלמו? בצלם אלוהים ברא אותו. ששני הצדדים, אם אפשר לומר, של ההכללה היותר כלליים, נקראים זכר ונקבה. נותן מקבל, משפיע מושפע, סוגיות שלמות, זכר ונקבה ברא אותם. אם כן, ככל שהאדם יותר כללי, במובן לא של פרט מול כלל, כלומר, אדם פרטי מול ציבור, גם זה נכון, אלא במובן שהוא מכליל בקרבו יותר צדדים, והוא מכליל בקרבו יותר צדדים בצורה נכונה, קרי, הוא לא נוטה לקצוות, אלא מגלה את האמצע של כל קצה, או שכל שתי קצוות, זה מראה שהוא יותר אלוהי. בסדר, זה ברור? לכן הנטייה לאחת הקצוות, מתוך שהנטייה לאחת הקצוות אינה נכונה. כי ברגע שאני נוטה יתר לקצה אחד, אז אני לא כולל. ממילא, אני מחסיר, לא מחסיר משהו. אני מחסיר את המהות. אני מחסיר את האלוהים שבי. אני מחסיר את צלם אלוהים שבי. כן.
יאי.
בני?
בני אלים.
בני האלוהים.
בני האלוהים באו על...
בנות האדם.
אז שם רש"י מפרש במקום שבני אלוהים, שכל איפה שכתוב אלוהים זה משפט.
לא אמרנו שלא. מה זה משפט? מה זה דין? משפט, מה זה צדק? צדק זה שצודק. משפט זה שכל כוח מקבל את ערכו. זה נקרא משפט. מה זה דין? דין זה אמת. מה זה אמת? שאין נטייה לא לקצה זה ולא לקצה זה. זה דין. לכן אלוהים גם זה משפט. כי מי שקשור למי ששייך למציאות של בעל הכוחות כולם, אז הוא צריך עכשיו ליצור משפט בין הכוחות. ליצור סדר, ליצור צדק, ליצור הרמוניה נכונה. ולא שכל כוח יתפרץ כמה שהוא רוצה. ודאי שלא. בסדר? כן.
במידה של כעס וגאוותנות,
לא נכון. לא נכון, סליחה. הרמב"ם בפרק א' כותב שגם במידות האלה צריך להיות באמצע. באמצע שלהם, לא באמצע הגיאומטרי, באמצע שלהם. ובפרק ב' הוא כותב שבמידות האלה צריך ללכת לקצה. הכיצד? אחת התשובות. הרמב"ם בפרק א' מדבר על האידיאל, ובפרק ב' מדבר על הדרך להגיע אל האידיאל. לכן נא לא להפוך את הדרך להגיע אל האידיאל לאידיאל. היות ויש באדם נטייה לגאווה, לכן הדרך להגיע לשם היא שפלות רוח, לענווה היא שפלות רוח. זה פרק ב'. זה אחד התירוצים, יש התירוצים. כן? כן, גד.
למה נטייה לאחד הצרות על הנכונה, אבל אני אמרתי שאנחנו בצדם
אלוקים,
אז יש לנו כוללים כוחות שונים.
וכדי לכלול את כל הכוחות, זה צריך להיות מאוזן. וכדי שזה יהיה מאוזן, אני צריך להכליל את שתי הקצוות של כל דבר. של כל דבר. מצד הסגולה כן, מצד הבחירה לא. בוא ניקח שתי, הדוגמה שלי הכי קל להסביר, שכל ודמיון. יש באדם שני כוחות, יש הרבה כוחות, שניים מהכוחות שכל ודמיון. היתרון של זה זה החיסרון של זה, החיסרון של זה היתרון של זה. היתרון של השכל שהוא מציאותי, החיסרון שלו שהוא מציאותי. היתרון של הדמיון שהוא על מציאותי, החיסרון שלו שהוא על מציאותי. שכל ודמיון זה מלחמת עולם. שכל ודמיון, המפגש בין השכל לבין הדמיון, זה מלחמת עולם. כי השכל הוא רציונלי, הוא עובדתי, הוא מציאותי. הוא רוצה עולם הזה. הוא לא מוכן לדמיין. אז כי השכל והדמיון צריכים עכשיו למצוא את האמצע שביניהם. איך הם עושים את זה? איך מצד אחד הדמיון לא מפריע לשכל להשכיל, ומצד שני השכל לא מפריע לדמיון לדמיין? שאלה חמורה, סתם דוגמה. כדי לקרב אלינו. אז כשאנחנו אומרים שאנחנו צריכים לחיות באמצע, זאת אומרת שאנחנו צריכים למצוא את האיזון הנכון בין שכל לדמיון.
אבל אם אנחנו לא חיים באמצע, אנחנו מופיעים שני כוחות האלה בעל כוחנו.
לא נכון. לא נכון. לא נכון, סליחה, לא נכון. הלוואי שאתה צודק, זה לא נכון. אתה יודע כמה אנשים חיים חיים דמיוניים? אתה יודע כמה אנשים חיים חיים רציונליים? נורא והיום. שני הכוחות שמניעים את התקופה שלנו זה הדמיון והשכל. קוראים לזה בלשון פשוטה. טוב, אני רוצה להוציא לאס חס ושלום, כלומר, זה בצד החיובי, זה לא עושה שלילי. עולם ההייטק. מצד אחד זה מאוד דמיוני, מצד שני זה צריך להיות מאוד מדויק. מאוד שחלטני. איך זה יכול ללכת ביחד? טוב, חשבון. אבל ברור שכדי שהכוחות האלה יופיעו בעולם בצורה נכונה, חייבת להופיע מידת האמצע. אדם שהוא רק מדמיין, זה נורא והיום, הוא חי באשליות. הוא חי בהזיות. גם אם הוא מדמיין דמיונות רוחניים, זה עוד יותר חמור. אדם שחי את הרציונל והחיים שלו מתחילים ונגמרים ברציונליות, זה נורא. זה אדם סגור, זה אדם כלוא. זה ייאוש. לכן, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, דמיון. כשאנחנו צריכים לממש את זה. לא רק ותחזינה עינינו, ותחזינה רגלינו. לא בתחזנה, ותעשנה רגלנו. זה לא רק עניין של דמיון, זה עניין של עובדה. קיבלנו, באופן סגולי קיבלנו. אני לא מבין. מה שאתה אומר, אנחנו צריכים לעבוד. האדם הוא יצור עובד. האדם לעמל יולד, הוא יצור בוחר. עד רבה, דווקא מפני שאנחנו שותפים. אנחנו לא רוכשים, אנחנו לא רוכשים את המידות, אנחנו מגלים את המידות. אנחנו לא רוכשים, אנחנו מגלים. אנחנו לא ממציאים יש מאין, אנחנו חושפים יש מי יש. אנחנו לא יוצרים כאן יש מאין. אנחנו חושפים יש מי יש. טוב, רבותיי, אנחנו מתפזרים. רוצים לחזור לסוגיה. אני חושב שזה מספיק בשביל להבין את המשפט הפתיחה הזה. בסדר, זה מספיק? בואו נתקדם טיפה. מתוך שהנטייה, כל זה אנחנו רוצים להבין למה התפתחו כולם בכבוד אכסניה באותה תקופה, ולמה רבי יהודה, בדווקא רבי יהודה, והוא הראשון ולא לחינם, פתח בכבוד תורה. והאם הסתירה בין כבוד אכסניה לכבוד תורה? מתוך שהנטייה לאחת הקצוות אינה נכונה. על כן, כביכול, אם אפשר לומר, הרב כאן מדבר לבחור ישיבה מצוי. נגד את זה קצת בהגזמה. על כן, ראוי לחבב יישובו של עולם, והעוסקים בו. יש איזושהי נטייה טבעית, רוחנית, אלוקית, שקיימת בנפשו של אדם רציני, קרי שמגלה את רצונו באמת, יש נטייה להיות שייך אל הקצה הרוחני שבאדם. יש לנטייה הזאת הרבה סיבות. זה יותר עליון, זה יותר גדול, זה יותר ממצא, זה יותר קבוע, זה נצח. יש הרבה סיבות למה יש נטייה מצד האדם שהגיע למדרגה של הרצון, של הרצינות, לנטות לקצה הרוחני דווקא. כי הקצה הטבעי הוא מוגבל, הוא זמני, הוא שטחי, הוא חיצוני, הוא חלקי, וכו' וכו'. אבל הנטייה לרוחניות היא נטייה למוחלט, היא נטייה לאינסוף, היא נטייה לגודל. לכן ישנה נטייה, הרי אסור לשכוח, מי מדבר פה? מדברים הרבנים. אל מי הם מדברים? אל בחורי הישיבה. ונא לא לשכוח מה שאמרנו. אנחנו עכשיו בתקופה אחרי החורבן. כלומר, אנחנו בתקופה שבה הכהנים החדשים הם אותם הכהנים שבחרו להיות כהנים. לא לשכוח את כל מה שדיברנו. זה כבר לא הכהנים שהקדוש ברוך הוא החליט את הכהן ולא הוא. כאן מדובר על הנציגות הכלל ישראלית שלא נמצאת במקדש, כי הקדוש ברוך הוא קבע כסגולה כהנית. אלא כי הם בחרו להיות עכשיו הנציגות של כלל ישראל במקדש, קרי בבית המדרש. כלומר, כאן מדובר על אותם אנשים שהנטייה הרוחנית שלהם ובחירתם החופשית יוצאת אל הפועל בצורה חריפה מאוד. ברוך השם. הם באו לבית המדרש. הם מוכנים לוותר על יישובו של עולם. עליהם הרבנים מדברים. אל המצב הנפשי הזה החכמים מדברים. אל התפיסת עולם הזו החכמים מדברים. אל הכהנים החדשים שהלכו אל בית המקדש, אם אפשר לומר בהקצנה, עזבו את העולם ונכנסו אל בית המקדש פנימה. וסגרו את הדלתות. ונשארים שם. לכן אומר הרב, מתוך שהנטייה לאחת הקצוות אינה נכונה, על כן ראוי לחבב יישובו של עולם והעוסקים בו. יכולה להתפתח איזה מין זלזול, מעיסה, עד כדי חוסר שייכות לגמרי, לכל מה שהוא נמצא מחוץ לבית המקדש, כלומר, מקדש מעט, בית מדרש. לכן, קודם כל פתחו כולם בכבוד אכסניה. איזה הדרכה, איזה גאונות, איזה מבט חינוכי של תלמידי חכמים, שדווקא במציאות שבה יש נטייה לקצה אחד, צריך עכשיו לחדד את הערך של הקצה השני. לכן פתחו כולם בכבוד אכסניה. לפתוח בכבוד תורה, זה היה פשוט לתלמידים. אבל עכשיו צריך לפתוח בכבוד אכסניה. עכשיו צריך לפתוח בכבוד העולם הזה, לא בכבוד העולם הבא. כי עכשיו אנחנו נמצאים במציאות של מעין עולם הבא בבית המדרש. אז הרבנים, תלמידי החכמים, ארבעת החכמים, בכרם ביבנה, הבינו את גודל השעה ואת גודל האחריות על השעה, ואת הסכנה שתהיה כאן נטייה להתנתק מכל מה שקורה בחוץ, ונראה תכף סיבות עמוקות מדוע. אבל קודם כל בשלב הזה, מעצם זה שהם נמצאים עכשיו בבית המדרש בבחירתם החופשית, ולכן פתחו כולם בכבוד אכסניה. עכשיו זה דבר מדהים לפי זה. כולם בכבוד אכסניה, המילה כולם קולטת כולם, כולל רבי יהודה. אם כן, גם מה שרבי יהודה יגיד על כבוד תורה, זה נקרא כבוד אכסניה. תכף נראה, זה דברים עמוקים. גם מה שרבי יהודה יגיד עכשיו על כבוד תורה, זה כבוד אכסניה. כבוד אכסניה במובן הטבעי קודם כל. הכבוד של המקום הנקרא יבנה, ואותו המקום ספציפית הנקרא הכרם ביבנה, שמאפשר לנו לבנות כאן את עולם התורה מחדש. קודם כל כבוד אכסניה. דווקא בגלל בואו נרד אלינו, רד אלינו אווירו, נרד אלינו. דווקא במקום כל כך נפלא כמו מכון מאיר, שבו אנחנו עסוקים בדברים גדולים, לפעמים צריך להזכיר, להגיד למנקה כאן בבוקר, בוקר טוב. צריך להזכיר שכשעוזבים את ארוחת צהריים, להגיד לטבח, למלצרים, תודה רבה. כי לפעמים אנחנו שוכחים את זה. כי אנחנו עסוקים בכבוד שמיים, בכבוד תורה. שכחנו כבוד דרך ארץ, כבוד אכסניה. זה מבט חינוכי ממדרגה ראשונה. זה מבט ערכי, תכף נראה מדרגה ראשונה, כן.
אם הבאים הגישו של הרבנים בהתחלה, ההתנהלות החדשה, אם אפשר לקרוא לזה תחליף במרכאות המקדש, זה משהו זמני, עד שיקום בית המקדש, או משהו להתייחס לזה כמשהו שעכשיו זה קבוע.
אבל זה משהו זמני. בית המקדש האמיתי זה בית המקדש, הכהנים האמיתיים הם כהנים אמיתיים.
יש מה? שזה משהו זמני,
יכול להיות שהזמניות הזאת היא אלפי שנים.
אבל אי אפשר, אתה לא יודע, אבל יכול לדעת כמה זמן זה.
בסדר, אבל יש לנו אחריות. אני לא מבין, בחור שמגיע יום אחד למכון מאיר, אין לנו אחריות עליו. אז הוא הגיע לשעה, אז מה? יש אחריות של שעה? מה זה קשור? אדם, הורים מחנכים ילדים ל-20 שנה. אין להם אחריות 20 שנה? עוד 20 שנה הוא יפרח ויעוף? יש לנו אחריות. מה זה משנה אם זה דקה או 2,000 שנה? יש כאן אחריות. אז הרבנים כאן רוצים לחזק את מידת האמצע, את הכוליות, את הצלם אלוהים שבאדם ושבישראל. לכן מתוך שהנטייה לאחת הקצוות אינה נכונה, ובבית המדרש ברור לזה קצה נוטים, על כן ראוי דווקא לתת ערך וכבוד לקצה השני. לכן ראוי לחבב יישובו של עולם והעוסקים בו, מתוך שעל ידם יוכלו להחזיק מעמד תלמידי חכמים מאירי אור התורה. עכשיו שימו לב, מה זה להחזיק? כלומר, כביכול פשט המשפט הזה נשמע, שהרבנים העריכו והעצימו, מלשון העצמה, העצימו את העוסקים ביישובו של עולם, ולכן פתחו כולם בכבוד אכסניה. בואו נגיד את במילים של ישיבה. פתחו כולם בכבוד איש ההחזקה, המזכירה, המזכיר, הטבח, המנקים. אני בכוונה מקצין לזה, כן? פתחו כולם בכבוד אכסניה. מדוע? כי הם מחזיקים את התורה. מה נקרא מחזיקים? לכאורה, פשט המשפט הזה הוא, הם האמצעים. כלומר, אם לא יהיה טבח, לא יהיה אוכל בוקר. אם אין אוכל בוקר, אפשר ללמוד. נו, אז לכאורה, ירינו לעצמנו כדור ברגל. אנחנו מעריכים את כבוד אכסניה. אנחנו מעריכים את הקצה שנקרא עולם הזה. כי זה רק אמצעי? כי זה רק מחזיק? מה הכוונה פה להחזיק? על כן ראוי לחבב יישובו של עולם והעוסקים בו, מתוך שעל ידם יוכלו להחזיק מעמד תלמידי חכמים מאירי אור התורה. מה זאת אומרת להחזיק מעמד תלמידי חכמים? כלומר, יש מי שמטפל בצרכים הגשמיים, ויש מי שעוסק בתיקונים עליונים של עולמות עליונים, עולמות רוחניים. כן, אז הם אמצעי. נו, אז שוב פעם נכנסו פה למערבולת. כלומר, באמת, בואו נדבר בצורה גלויה. באמת מי שעושה את הדבר החשוב, זה מי שיושב בבית המדרש ולומד תורה. אבל מה, זה לא נעים לחיות בפח זבל. אז איזה מנקה שמנקה לך בבוקר. אבל לא עוסק בפח הזבל. אתה עוסק באמת בדברים החשובים. זאת האווירה. זאת המנגינה. זאת התפיסה. זה לא מסתדר עם מאמר אחר שמוכח מיבנה, דרך אגב, תכף נראה. כן,
אבל
כבוד אכסניה,
האכסניה הזאת נותנת את הבסיס לתלמידי חכמים, שהם בסופו של דבר מחזירים לכבוד אכסניה, הם עושים את העולם, אנחנו תלמידי חכמים כאילו נותנים את הגישה הרוחנית לחברה, והם מחזירים, הם המובילים של החברה.
מה שאתה אומר זה יפה, השאלה אם זה כתוב פה. כלומר, מה שאתה אומר זה שחכמי יבנה לא אמרו לתלמידים, צריך לכבד את האכסניה כי היא אמצעי למטרה, אלא צריך לכבד את האכסניה, כי היא אמצעי למטרה, ואם המטרה תכיר את האמצעי הזה, אז המטרה תדע שהאמצעי זה חלק מהמטרה. זה מה שאתה אמרת. רגע, זה מה שאמרת, אני הבנתי. כן, השאלה אם זה כתוב פה. בנסתר. השאלה אם זה מה שאנחנו רוצים להכניס פה, זה כתוב כאן. זאת השאלה. השאלה מה זה נקרא להחזיק. על כן ראו לחבב יישובו של עולם והעוסקים בו, מתוך שעל ידם יוכלו להחזיק מעמד תלמידי חכמים מאירי אור התורה. רבותיי, לכן לפי דעתי רק שנייה. לפי דעתי, אפשר לשים את הפסיק בו בשני מקומות, ולכן אפשר להסביר בשני אופנים, ואולי מחויבים להסביר בשני אופנים. אפשרות אחת. על כן ראו לחבב יישובו של עולם והעוסקים בו, מתוך שעל ידם יוכלו להחזיק את מעמד תלמידי החכמים מאירי אור התורה. אם כן, הייתי שם את הפסיק לפי הפירוש הראשון, שיש כאן אמצעי ומטרה, אחרי המילה להחזיק. או אפשרות שנייה, מה שאמר עכשיו אדם. שעל ידם יוכלו להחזיק מעמד תלמידי החכמים. שעל ידם יוכלו פסיק להחזיק מעמד תלמידי החכמים. תלמידי החכמים בעצמם צריכים להחזיק מעמד. והם יחזיקו מעמד רק אם יהיה להם מעמד. וכדי שיהיה להם מעמד, אז הם צריכים להבין שכבוד אכסניה זה חלק מכבוד תורה. לכן שני הדברים האלה אמת. זה לא רק שהכחול הוא אמצעי לקודש, אלא החול הוא הופעת הקודש. אני לא זוכר אם דיברנו על זה פעם קודמת. גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה. דיברנו על זה. שני פירושים. גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה. פירוש שני. גדולה הכנסת אורחים מתוך שאני מבין שהאורח הוא השכינה. אז זה מם המקור, זה לא מם היחס. יש הכנסת אורחים קטנה שבה אני חושב שהאורח הוא סך הכל אדם שצריך לטפל בצרכים הפיזיים שלו או הנפשיים שלו. ויש הכנסת אורח שבו אני מבין, שבה אני מבין שהאורח הוא השכינה עצמה. לכן אין כאן מאבק ומתח ואיזה מלחמה בין אורח לבין שכינה, מה קודם למה. אלא האורח עצמו הוא עכשיו השכינה. אז גדולה הכנסת אורחים, אני מבין שהאורח עצמו הוא עכשיו הקבלת פני שכינה. גדולה הכנסת אורחים, מתוך שאני מבין שאני מקבל עכשיו שכינה. זה מדרגה אחרת. זה לא שהאורח עכשיו הוא הכנה. אלא האורח עצמו הוא השכינה, הוא המטרה. לכן צריך להסביר כאן כנראה את שני הכיוונים. מתוך שעל ידם יוכלו להחזיק מעמד תלמידי חכמים מהירי אור התורה. לא שהם יחזיקו את המעמד של תלמידי החכמים, אלא תלמידי החכמים יחזיקו מעמד מצד עצמם. שני הפירושים באמת, אני יודעתי. כן, אשר, בבקשה.
זה שהאורח הוא השכינה, זה שיש את האנשים שמאפשרים לתלמידי החכמים ללמוד תורה, ושאנחנו נדע, האם זה חלק או חלק ישיר או חלק...
תשתמש במילים מדויקות, האם זה אמצעי או מטרה?
האם זה אמצעי למטרה או האם זה חלק למטרה ישיר? זה לא השאלה,
מה זאת אומרת זאת לא שאלה? זאת שאלה גדולה?
נכון, זאת שאלה, אבל...
אתה יודע כמה אנשים חושבים שכבוד אכסניה זה אמצעי למטרה?
רגע,
אתה מתווכח עם עובדה?
אם אין אוכל, לא אוכלים.
אז צריך לאכול, מה נעשה?
זה לא שאלה.
אז היינו מעדיפים לא לאכול.
עכשיו העניין זה...
לא, אבל אתה לא שומע שם. השאלה אם אני אוכל כי אין ברירה, או אני אוכל כי זה רצון השם.
אני אוכל כי...
השאלה אם אני אוכל בדיעבד או לכתחילה. השאלה אם אני מקיים חיי משפחה בדיעבד או לכתחילה. השאלה איך אני ניגש לכל חיי הטבע. זאת שאלה עקרונית ביותר. השאלה איך אני מעריך את חיי הטבע.
נכון, אז לזה אני רוצה להגיע. אז העניין באמת זה לא לחלק או לתפוס את הפעולה עצמה. העניין פה זה להבין את החשיבות של הפעולה.
זה מה שאני מנסה להגיד לפי הפירוש השני.
העניין עצמו זה לא שאם הפעולה קיימת או מה הפעולה עושה או מה הפעולה לא עושה.
אלא מצד הפעולה. מצד המהות. מצד המהות. מצד המהות של הפעולה.
מצד המהות של הפעולה.
בוא נעגן את זה בגמרא.
ההבנה שלנו של המהות של הפעולה.
בוא נעגן את זה בגמרא. לכן אמרתי שלנו דתי חייבים להסביר את הסבר השני. הגמרא מסכת ברכות מקום אחר אומרת. כידוע וכמפורסם. רק לחזור על הידוע. מרגלה בפומיו דרבנן דיבנה. מרגלית בפיהם של חכמי יבנה. מרגלית בפיהם של חכמי יבנה זה אותם חכמי יבנה. כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה. אותם החכמים. אז מרגלית בפיהם של חכמי יבנה. מה הכוונה מרגלית? מסבירים המפרשים, מרגלית, זה הדבר שהם היו אומרים כל הזמן. זה היה המוטו ההשקפתי, הערכי, המוסרי, החינוכי, שהם כל הזמן הדריכו והקפידו וחזרו ואמרו בישיבה. מה הם אמרו? מה הייתה המרגלית שכל הזמן הם ראו בה את המרגלית, את התכשיט, היותר יקר, היותר חשוב, היותר יסודי? אמרו ככה. ולפי כל ההקשרים שלמדנו כבר, זה ברור למה הם אמרו את זה. אני בריאה, וחברי בריאה. אני הופעת הבורא, אני כאדם פלוני, מגלה הופעת הבורא. וחברי אדם אלמוני, גם הוא מגלה הופעת הבורא. אני מלאכתי בעיר, והוא מלאכתו בשדה. מסביר המערשה במקום. אני מלאכתי בעיר, אני הולך לבית המדרש. והוא מלאכתו בשדה, הוא הולך לעבוד בחקלאות. היום היינו אומרים את זה בכל מיני צורות אחרות, לא משנה. אני בחור ישיבה, והוא איש הייטק, אם הסכמת את הדוגמה מקודם. אני משכים למלאכתי, והוא משכים למלאכתו. כשאדם משכים למשהו, זה מראה שהוא שייך לזה, שהוא מחובר לזה. כמו אותו ילד שקם בבוקר מוקדם כשיש טיול שנתי. אז אני קם בבוקר מוקדם, והוא קם בבוקר מוקדם. אני מרגיש מחובר לבורא שמופיע דרכי על ידי זה שאני הולך לכולל, והוא מרגיש מחובר על ידי זה שהוא משכים בבוקר כשהוא מגלה את הבורא, וזה שהוא הולך לעבוד בעולם המעשה, לא משנה באיזה תחום. אז עוד פעם, אני בריאה וחברי בריאה. אני מלאכתי בעיר ומלאכתו בשדה. אני משכים למלאכתי ומשכים למלאכתו. כשם שאני, ממשיכים חכמי יבנה, כשם שאני איני מתגדר במלאכתו, כך הוא אינו מתגדר במלאכתי. ככל שאני לא מנסה להיות הוא, כך הוא לא מנסה להיות אני. עד לכאן מצוין. עכשיו חכמי יבנה ידעו את כל הבעייתיות שהזכרנו מקודם. הם הבינו מה יכול לקרות לכהנים חדשים שבחרו בעצמם להיות כהנים. זו סכנה גדולה לתפיסת עולם מעוותת ולסנוביות רוחנית נוראה ולקלקול כל החברה הישראלית. הם ידעו מה יכול להיות מזה. אז הם אמרו, הוסיפו ואמרו לתלמידים, עוד פעם לאותם התלמידים ששומעים את זה, כבוד אכסניה, אותם התלמידים, ושמה תאמר, שמה אותו אחד שמלאכתו בעיר, קרי בעל הישיבה, קרי לומד תורה באיכות ובכמות הרבה יותר מאשר אותו אדם שעובד בעולם המעשה ובא לקבוע עיתים לתורה בסוף העבודה. ושמה תאמר, אני מרבה והוא ממית, באיכות, בכמות, במידות, בדירת שמיים, לא יודע. אבל לפרט כאן מדובר, אני מרבה והוא ממית בלימוד, כמותי ואיכותי. כלומר, זה שחכמי יבנה נדרשים לומר שמה תאמר, כנראה שיש הווה אמינה לומר. והם צודקים. יש הווה אמינה לבחור ישיבה לחשוב שהוא יותר טוב מאחרים. כי הוא באמת עוסק בדבר היותר עליון של העולם. בתורה. כל חפציך לא ישבו בה, אפילו חפצי שמיים לא ישבו בה. ודאי. הוא באמת עכשיו נמצא בבית המקדש. מדרש מעט. בית מדרש, מקדש מעט. באמת. אז יכולה להתפתח כאן איזושהי השקפת עולם מקולקלת ומעוותת עד כדי ערש החברה כולה. לכן ידעו חכמי יבנה, אמרו, ושמה תאמרו אתם הבחורים, אני מרבה והוא ממית, אם כן אני אותו טוב ממך. שנינו. המשך מאמר חכמי יבנה, שנינו. אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. כלומר, אם כל אחד מגלה את הבורא שבו, לפי אופיו, כישרונותיו, יכולותיו, אז נכון שטכנית אתה מרבה ואני ממית, יכול להיות. אבל אני קרוב אל הבורא, ואני מגלה את הבורא לא פחות ממך. כי החלק, אם אפשר לומר, הנתח, האופי, האישיות, שהקדוש ברוך הוא נתן לי לגלות אותו, הוא, אני מגלה אותו. אז אני מתקרב אל השם לפי החלק שלי. ואתה מתקרב אל השם לפי החלק שלך. אז אחד המרבה ואחד הממית, הוא בלבד שכוון ליבו לשמיים. אני כל כך שמח על מה שאתה שואל. זה דוגרי. שורה תחתונה, בחורי הישיבה יותר טובים מכולם. זה מה שאמרת.
לא, השאלה אותו אחד שעבודה בקורא.
אל תעגל את הפינה. זה מה שאמרת. אל תעגל את הפינה. תרשה להשתמש בחגה. זה מה שאמרת. אמרת את מה שכולם חושבים. יש כאלה שאומרים את זה בכל רם, יש כאלה שמחביאים את זה מתחת לשטיח. זה בדיוק מה שאמרת. וזה בדיוק מה שחכמי יבנה רוצים לנפץ. וזה בדיוק הדרשה הראשונה של כבוד אכסניה, שהיא הדרשה של כולם. שאם אנחנו רוצים שבאמת יהיה מעמד לתלמידי חכמים, זה רק כדי שאנחנו, רק אחרי שנבין שיש מעמד לכל מי שהוא, אם אפשר לומר, מחוץ לבית המדרש. כמובן, מתוך תורה, מתוך יראת שמיים, לא מדובר פה שנותנים הכשרים לכל הקלקולים שיש מחוץ לבית המדרש. אחרי שאדם בנה את עצמו בבית המדרש, והוא עכשיו החליט שהוא יוצא לגלות את השם מתוך בית המדרש, בעולם שהוא מחוץ לבית מדרש, אז זה תפקידו, אז זה עניינו. ויכול להיות שהוא יותר קרוב לשמיים מאשר אותו אדם שיושב בבית המדרש. כי אותו אדם שנמצא בחוץ יכול להיות שהוא נקי, וכוונתו נקייה. והוא טהור. והוא במטר השמיים. ואותו אדם שיושב בבית המדרש, הוא אדם הישגי, תחרותי, שמה שמעניין אותו זה להשיג הישגים לימודיים ורוחניים בעולם הזה ובעולם הבא. אז מי יותר קרוב אל השם? ראיתי פעם בנפש החיים, לא בנפש החיים, רב חיים מוולוז'ין בפירוש שלו, אחד המקומות, על מסכת אבות. הוא מביא גמרות, מוכיח את זה. הנקודה המרכזית היא, למה צריך כל כך להיזהר בכבודו של כל אדם? למה אפילו ברכת הדיוט אל תהיה קלה בעיניך? למה? כי יכול להיות שהדיוט הזה, שהוא הדיוט אולי מבחינת התכנים והדיוט האינפורמטיביות בתורה שלו, הוא הרבה יותר קרוב אל השם ממך, למרות שאתה לומד תורה כל יום וכל הלילה. מה רחמן הבאי? לי בבאי. זה מה שהתורה רוצה. את הלב, את הרצון, את האמיתיות, את השייכות, את הזיקה. אז אחד המרבה ואחד האמית, לפלוני הקדוש ברוך הוא נתן כישרון כזה, אלא למה הקדוש ברוך הוא נתן כישרון אחר. לכן התפרצתי על מה שאמרת. האידיאל זה שכולם יהיו בחורי ישיבה. זה משפט אחר של מה שאמרת בעצם. מי אמר? זה המסקנה של מה שאמרת.
לא, התכוונתי...
זה התוצאה.
התכוונתי לעוד משהו. כן. השאלה אם אותו אחד שעובד, כביכול בגובה העדים, זה נכון כי זה בדיעבד.
לא, זה נכון. אם הוא גילה שזה הוא, אז זה הלך התחילה שלו. ואם הוא יישב וילמד תורה כל היום, אז הקדוש ברוך הוא, כמו שבת הגמרא מסכת חגיגה, יפקיע עליו. על שלושה הקדוש ברוך הוא בוחר. על מי שיכול ללמוד ולא לומד, ועל מי שלא יכול ללמוד, מכל מיני סיבות, או לא יכול ללמוד כלכלית, או לא יכול ללמוד מבחינת המבנה הנפשי, יכולת החשיבה, וכו' לאלף סיבות, ולומד. מצד שני, לא יכול להיות שאדם יגיד, אני לא יכול.
לכתחילה, אבל כולם צריכים לעשות ללמוד.
זה לא לכתחילה, כולם צריכים לעשות ללמוד, המשפט כי נקודת המוצא לא נכונה. לכתחילה כולם צריכים לבוא לבית המדרש כדי לגלות איך הבורא מתגלה דרכם.
אוקיי, בסדר.
לא אוקיי. זה הנקודה. אל תעשה לי טובה. זאת הנקודה. בוא נאמר את זה בצורה אחרת. מגיעים 30 בחורים שנה א' לבית המדרש. אמרנו את זה פעם. ראש השיבה יכול לתת שתי שיחות פתיחה. ברוכים הבאים, אם הגעתם לכולם להיות גדולי הדור של הדור הבא. אפשרות ב', ברוכים הבאים, הגעתם כל אחד להיות גדול לדור, בתחום שהוא יצטרך להיות גדול לדור, מתוך תורה, אווירת שמיים אמיתית, מתוך אידיאליזם אמיתי. עכשיו כל אחד, קדימה לדרך, קדימה יסתער. איך אדם יודע? איפה הוא? צריך לשבת, תקופה משמעותית בבית המדרש. הגמרא נוקטת שנים, אני לא אגיד פה. הגמרא נוקטת שנים, נסתפק בהגדרה תקופה משמעותית. באמת. מתוך בגרות, מתוך רצינות, מתוך התמדה, מתוך העמקה, לא בכאילו, באיזה מין... כן ולא. בינוניות כזו. לא. עם כל הכוח. אחרי שאדם היה בבית המדרש וגילה את עניינו, בקודש או בקודש או בחול, עכשיו קדימה. אני בריאה וחברי בריאה, אני מכתיב ביום מלאכתו בשדה. אנחנו לא נותנים פה הכשר לכל מי שמלאכתו בשדה, ולעולם לא ברר לעצמו את הקודש שנמצא בשדה. זה סתם הפקרות.
מה יעשה אדם שיכול לבחור באיזשהו שלב?
שאלה טובה, שאלת הרמב״ם. הרמב״ם, אתה יכול להיות רמב״ם, אתה יכול להיות רופא, אתה יכול להיות פילוסוף, אתה יכול להיות הרבה. מה בחרת להיות?
בסופו של דבר, הוא מגיע למצב שהוא
מחליק מיתו. אתה יודע מה, בוא נסכם ככה. כשנגיע לשאלה הזאת נדבר עליה. עוד שבעה חודשים? התכוונת עוד 70 שנה נראה לי. תקופה משמעותית. זה מה שחכמי יבנה אמרו. בבקשה, כן.
למה יש את ההפרדה הזאת?
אין הפרדה, זה גם שאני רוצה לומר, שאין הפרדה.
כבוד עשינו בעצם הפועל של...
כבוד תורה, זה מה שאמר אדם מקודם. זה בדיוק מה שאמר אדם מקודם. שאם תלמידי חכמים רוצים להחזיק מעמד מצד עצמם, הם צריכים לתת מעמד לאותה אכסניה. ואם לא נותנים לכל מה שבמרכאות נקרא אכסניה, אז גם אין להם מעמד בפני עצמם. זה דברים קשים, אני יודע את זה. מה שגיא אמר מקודם, זה התפיסה... הרדודה והשטחית של כל בחור, של כל חוזר בתשובה מתחיל. של כל אדם חילוני במחאות שגילה פתאום את האמת. כי בכל כך הוא חושב. שהאמת מתחילה ומסתיימת במה שהוא קורא לחזור בתשובה. והוא לא מבין באמת מה זה לחזור בתשובה. הוא לא יודע שהוא יכול להיות האדם היותר רחוק מהמושג הנכון באמת שחזרה בתשובה בתוך בית המדרש. כי הוא לא שינה את התפיסה. הוא לא שינה את הכיוון. הוא לא הבין בכלל את המגמה. אז הוא מתנהג בדפוסים דתיים, אבל עם מנטליות של תרבות מערבית טוטלית. הכל תחת הכותרת של לימוד תורה וקיום מצוות ושיעור. הכל חיצוני. זה לא אמיתי. זה לא באמת. טוב, בואו נתקדם. אשר, נתקדם טיפה. פשוט חבר. מתוך שהנטייה לאחת הקצוות אינה נכונה. על כן ראוי לחבב יישובו של עולם והעוסקים בו, מתוך שעל ידם יוכלו להחזיק מעמד תלמידי החכמים, מאירי אור התורה. זה מצד אחד. מצד שני, יש גם נטייה באדם מהצד הנמוך שלו, לנטות לדרך ארץ, להגיד אני לא יכול, קשה לי, לא מתאים לי. אלף סיבות למה אדם עוזב את בית המדרש. אל תאמר לכשאפנה אפנה. לכשאפנה אפנה. שמה לא תיפנה? יש אלף סיבות בדקה. למה לומר לכשפנה ישנה? בין מצד הצרכים, בין מצד האישיות, בין מצד תפיסת החיים, לא משנה. אז מצד שני, ולמען הרם את ערך התורה עצמה, מצד אורה וקדושתה בלב עוסקיה, בלי קשר למה התורה תיתן לי, ומה אני ארוויח מזה, אלא מצד עצמה. לבעל ייתן ליבם לפרוש גם הם לעסוק בדרך ארץ, ולהסתפק בהחזקת ידי אחרים, בין החזקת ידי אחרים לפי הפירוש הראשון השני, צריך לדרוש בכבוד תורה. עכשיו, איך יודעים מתי לשים את הדגש? למה כל החכמים דרשו בכבוד אכסניה? ורבי יהודה דרש בכבוד תורה. תראו איזה חשבון, הפוך על הפוך. הנטייה ליישוב העולם, מתי צריך לחדד בעם ישראל? מתי צריך לחדד בעצמנו, לעצמנו, את הנטייה ליישוב העולם? הנטייה ליישוב העולם, כלומר את קנייני העולם הזה וחשיבות העולם הזה ודרך ארץ וכו'. כבוד אכסניה מה שקראנו. הנטייה ליישוב העולם צריכה להתעורר. מדוע? אצל מי? מתי? על פי או על פני הנרדפים והחלושים שעלולים להיות נוטים מצד קשה יומם אל קצה המיעוז בענייני העולם. הרבה פעמים אדם מגיע למצבים כאלה ואחרים, או עם, ישראל אפילו, מגיע למצב היסטורי כזה או אחר שבו הוא לא מצליח, נקרא למילה מצליח במילה הזאת, הוא לא מצליח להגיע להישגים בענייני העולם הזה, כלכלית, שכלית, בכל התחומים, אם זה בתחום הלאומי, פוליטית, לאומית, נא לא לשכוח על איזה תקופה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על תקופת החורבן. אין מלוכה. גלות. יש רק יבנה וחכמיה. מה התקופה אז? התקופה אז שכל החיים הטבעיים, הארציים, החומריים, הגשמיים, נכנסו לאינקובטור. הכל התפרק, הכל התפזר, הכל נשבר. אז הנטייה במצב כזה היא לברוח אל המעבדה שנקראת בית מקדש מעט. במילים פשוטות. אדם נתקע בחיים באמצע שום מקום, כביש ללא מוצא. קוראים לזה בעברית בית הסוהר. אז מה הפתרון? לחזור בתשובה. הכל דפוק, הכל על הפנים. בגוף, בטבע, בחומר. לא רק מבחינת היצרים. מבחינת האפשרויות. מבחינת מיצוי היכולות. אז ברור שנטייה היא לברוח אל הקודש. לפחות שם יהיה מאושרים. סליחה שאני אומר עכשיו דבר חמור ביותר. שלא נעמוד בניסיונות כאלה ושלא נדע דברים כאלה. לפעמים יש אנשים, משפחות, שחיי המשפחה שלהם על הפנים. אז אחד הפתרון זה פשוט לברוח לבית המדרש. לאו דווקא בפועל, פיזית, הוא בא לשבת בבית המדרש. אלא הוא בורח אל התורה. במקום להתאהב במשפחה, הוא מתאהב בתורה. והוא חושב שהוא צדיק. איזה מדל שאשתי הרגיזה אותי, הגעתי לבית המדרש. והלוואי שלא הייתי יודע על מה אני מדבר. זה מין בריחה כזאת. יש אחד לא מצליח בעבודה. הכל על הפנים. כשהיה משבר הייטק לפני כמה שנים במדינה. אתם יודעים כמה הגיעו ממשבר הייטק לבית המדרש? פה מכון מאיר. כמעט פתחנו מחלקת הייטק. כשהחיים, אם אפשר לומר, מצומצמים ברובד הטבעי שלהם. אז הנטייה הטבעית היא לברוח אל הקודש. וזאת הייתה התקופה אז, חורבן. ולכן כולם פתחו בכבוד אכסניה. לא לזלזל בחיים הטבעיים, לא לזלזל בחיים החומריים, לא לזלזל בחיים הלאומיים של עם ישראל, אי תראה גלות, אי תראה הכל חרב, הכל הרוס. אל תזלזל. רבותיי, למה אני לא רומז, מה אני אומר, מה אנחנו אומרים. לפעמים בשנים האחרונות אנחנו מרגישים שמתוך הבלבול, ולא יודע איך לקרוא לזה, כל המערבולת הזאת שאנחנו נמצאים בה, בעולם בכלל ובחברה הישראלית בפרט, בכל מה שקשור אל החול, אל החיים הלאומיים שלנו פה, עלייה לארץ, התיישבות, בניין הארץ, בניין האומה, וכל מה שקשור לזה, אנחנו רואים את כל השחיתויות, את כל הריקבון, זה יוצר לנו איזושהי תחושה לסגור מדפים ולברוח לבית הכנסת או לבית המדרש. מה שקוראים הנוער, השם הוא המלך. זהו. ומאוד קל להגיד השם הוא המלך בתקופה כזאת. כן, אבל האם זה מה שחכמי יבנה אמרו? חכמי יבנה אמרו הפוך. דווקא בזמנים שבהם החיים הטבעיים מקובצים, או מסובכים, או מדולדלים, או מדורדרים, דווקא במצבים כאלה יש צורך עוד יותר גדול להעצים את החיים האלה. דווקא בתקופה שבה יש איזה מין מחשבה כזאת, או אפילו הייתי אומר משקעים נפשיים כאלה, להגיד למדינה לכי לעזאזל. זה לא המדינה שלי. דווקא במצבים כאלה יש ערך וצורך להעצים את ערכה של המדינה. ומה עניינה? ואיך להבין את כל מה שקורה? דווקא בגלל הדבר הזה. בדיוק הפוך. למרות שהנטייה הטבעית ויש כאלה שמנצלים את זה טוב, דרך אגב, חלק מהמנצלים האלה נקראים אפילו רבנים. שמנצלים את הדחייה הטבעית בגלל הסיטואציות מעולם הטבע, כאן בדוגמה שהזכרנו מדינה, ואומרים, אוקיי, בוא נתרחק, נתנתק. אבל זה הפוך מהדרכה של חכמי אבני, בדיוק הפוך. לא אמרנו שאין גבולות. ודאי, בכל דבר יש גבולות גזרה. אבל אנחנו מדברים עכשיו על הגישה העקרונית. לכן, ולמען, הנטייה ליישוב העולם צריכה להתעורר על פי הנרדפים, אצל הנרדפים והחלושים, שעלולים להיות נוטים מצד קשי יומם אל קצה המיוז בענייני העולם. על כן ראוי להם, דווקא אותם צריך לעורר, להעריך את ערך יישובו של עולם, כשמוצא את תעודתו, שהוא מוצא את ערכו הנכון, לא במצבו המדולדל והמדורדר. בצירוף, כמובן, התורה מתקיימת על ידו. כמובן שמה שמקיים את דרך הארץ מצד האמת זה התורה, ומה שקיים את התורה זה שהחיים יותר רחבים, החיים יותר כוללים, כולל דרך ארץ, כמו שדיברנו מקודם. ולעומת זה, עכשיו הפוך לצד השני, ולעומת זה המוצלחים, שזכו גם לשלוות העולם הזה, שאז יכול להגיע מצב של וישמן ישורון ואיבת, אז יכול להגיע מצב של הערכה והעצמה יתרה של חיי הטבע וחיי העולם הזה, יוכלו להימשך אחרי עסקים חומרים של עושר וכבוד. אם זה ברמה הפרטית, כלכלה, חוכמה, אם זה ברמה הלאומית, בתקופות חיים כאלה שעם ישראל באמת עומד על הרגליים, פוליטית, צבאית, כלכלית, בכל התחומים. ימי שלמה המלך כזה. זה מתקופה אידיאלית כזאת. ברמות המעשיות. אז, ולעומת זה המוצלחים שזכו גם לשבת עולם הזה, יוכלו להימשך אחרי עסקים חומריים שלא שווה כבוד. הנה אני מצליח. לכן ראוי להם לחזק נפשם ובני גילם, נפשם ונפש בני גילם ביתרון התורה ורוממותה. נא לחזור למשפט הראשון. כל זה כי הנטייה לאחת הקצוות אינה נכונה. אז כל פעם שבאופן טבעי, ברמה של האווירה ההיסטורית של אותם ימים, לפרט או לכלל, כל פעם שהאווירה היא יכולה להטות את האדם לכיוון אחד, התפקיד של חכמים זה לאזן את הדברים. להטות אותם לכיוון השני. זה התפקיד. עכשיו נפלא. על כן, הנה, מה? אומלל, מסכן, הוא חי בקפיץ, הוא חי בקפיץ קפוץ, הוא חי בקפיץ קפוץ, הוא חוזר לפי האינטואיציות, אז פעם זה ככה ופעם זה הפוך מככה, כידוע לך, נכון או לא? עכשיו בוא נראה מה קרה פה, לא לך, על כן ביות אז בעת הרעה היא, ששלטה רומי בעברת זדון על ישראל כמסופר מסכת שבת כידוע, כלל החכמים נרדפים, הוציאו על רשבי גזר דין מוות. הנה רשבי בורח למערה. לכאורה נראה כלפי חוץ, זה מין התנתקות מהחיים הטבעיים, זה בדיוק הפוך, אבל זה כרגע לא הנושא. לכן דווקא בגלל שהחכמים ידעו שהאווירה הכללית היא אווירה של זלזול בחיי הטבע, כי תראה את חיי הטבע על הפנים. לכן דרשו דווקא בכבוד אכסניה. לעורר ליבם לאהבת הבריות ומניעת ההתרחקות מאנשי המעשה ובעלי הרכוש. לחזק את החיים החומריים. ולעומת זאת, איזה חשבון, איזה מבט של הרב, זה לא יאומן. ורבי יהודה, רבי יהודה היה ראש המדברים. רבי יהודה הרי היה מקורב למלכות. רבי יהודה נהיה ראש המדברים בוויכוח המשולש בין רשב"י, רבי יוסי ורבי יהודה. אם כן, רבי יהודה הוא דובר הממשל הרומאי. רבי יהודה הוא יושב, אם אפשר לומר, במקום היותר חומרי, היותר חזק, היותר בעל כבוד. אצל רבי יהודה לא צריך להסביר לרבי יהודה מה זה כבוד אכסניה, הוא נמצא שם, הוא ראש המדברים, הוא חי חיים טבעיים נפלאים, דווקא הוא אומר לתלמידים, אל תתרשמו מהמקום שאני נמצא שם בכבוד מלכות, כבוד תורה. בוא נאמר זה במילים של היום, הרבנים בישיבה צריכים לדבר על כבוד דם של ישראל, על כבוד הצדדים המעשיים שבעם ישראל, על כבוד הפוליטיקה הישראלית, מצד האמת. והפוליטיקאי שבא לבית המדרש, צריך לדבר על כבוד תורה. שלא יהיה פה נתק, שלא יהיה פה הליכה לקצוות. ורבי יהודה שהתעלה לגדולה על פי המלכות. ולכן כשהתלמידים ראו את רבי יהודה בא לישיבה, אמרו, תראה, נציג הממשל הרומאי. תראה איזה מכונית הוא הגיע. תראה איזה כבוד. תראה איזה חשיבות. זה יכל לתפוס אותה. זה יכל לגרות אותה. זה יכל להסיט אותה מבית המדרש. הנה, אולי צריך להיות עוד רבי יהודה כזה. לא אמרנו שלא צריך להיות. אבל רבי יהודה ראה מחויבות להזין לצד השני. לכן רבי יהודה, שגם הוא פתח בכבוד אכסניה, אמר, כבוד אכסניה מבחינתי זה כבוד תורה. אז כולם פתחו בכבוד אכסניה, כי התקופה הייתה צריכה כבוד אכסניה. אבל רבי יהודה באופן ספציפי, כדי שלא ייתו בו, היה חייב לפתוח בכבוד תורה, שזה כבוד אכסניה. ורבי יהודה שהתעלה לגדולה על פי המלכות, ראה ראשית לו לחבב ביותר את הצד הרוחני, את אור התורה עצמו. לבל יימשך במאומה, לא הוא ולא התלמידים, אחרי גדולתו וכבודו מהמעלה של תורה כרגע, כי כל חפצים לא ישבו בה. וזה הכרם שדיברנו פעם קודמת, שיש בו שתי הבחינות, היין והענבים. היין זה הפנים, הענבים זה החוץ, כמו שדיברנו. אז היין זה הצד הרוחני, והענבים זה הצד המעשי, האכסניה, שניהם חשובים. ערך הכרם היה גם כן מכוון נגד האכסניה המחזק את התורה מצד אחד, וגופה של תורה מצד שני. כן, העניינים והעיונים והדעות שהם שורשי התורה נשמתה והורה מיוחדים לכבוד תורה. והמעשים הם האכסניה של תורה שלא ימצאו הדעות מעמד בטוח, קיים, כי אם על ידם. טוב, זה לימוד גדול. יוצא לפי זה, שקודם כל אנחנו צריכים לחבר את שני הכוחות. ב', כשאנחנו מרגישים, אפילו בעצמנו, באופן אישי, בואו ניקח מכאן הדרכה אישית. כשאדם מרגיש בעצמו נטייה לאחת הקצוות, מיד יחפש את האיזון בצד השני. ואם הוא לא יודע לעשות את זה לבד, ילך לרבו, יגיד, אני מרגיש שאני מתחיל לנטות לקצה. רבו, נקווה. איך הוא מרגיש? הוא מרגיש. אני מתחיל לזלזל באוחת צהריים במכון מיון. אני מתחיל לזלזל בבננה שזרוקה ברצפה וזקנה החליקה ולא היה אכפת לי מספיק. ראיתי חתול נדרס ברחוב וזה לא זעזע את נפשי. כבר לא מעניין אותי מה כתוב בעיתונים. לא אמרנו שצריך שיהיה מה כתוב בעיתונים, אבל לא מעניין אותי מה קורה בעם ישראל. עזוב, אני סוגר מדפים. או להפך, יותר מדי מעניין אותי מה כתוב בעיתון. לפני תפילת שחרית אני הולך לעיתון. זה חייב להיות מאוזן, זה חייב להיות מדויק. טוב, עברנו את שעתנו. תודה רבה שיהיה לנו זמן טוב. תודה רבה.